שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 526, מאמר ט"ו, מהו אלוקים אחרים בעבודה. בחלק שמעתי, עמוד 526, מאמר ט"ו, מהו אלוקים אחרים בעבודה. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. מאמר ט"ו ושמעתי, מהו אלוקים אחרים בעבודה. כתוב, לא תעשה אלוקים אחרים על פניי. והזוהר הקדוש מפרש שצריך להיות אבנים לשקול בהן. ושאל על זה, איך שוקלים את העבודה באבנים, שעל ידי זה ידע מצבו בדרכי השם? והשיב שזה ידוע, שבזמן שהאדם מתחיל לעבוד יותר ממה שהוא רגיל, אז הגוף מתחיל לבעות ולהתנגד בכל כוחו לעבודה זו. היות שבעניין להשפיע, הוא אצל הגוף בבחינת לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול את עבודה זו. וההתנגדות של הגוף מתראה אצל האדם בצורה של מחשבות זרות. והוא בא ושואל את שאלת מי ומה. ועל ידי השאלות האלו, האדם אומר שבטח שכל אלו השאלות הסיטרא אחרא שולח לו, בכדי להפריע לו מן העבודה. ואמר שאז אם האדם אומר שהם באים מצד הסיטרא אחרא, אז האדם עובר על מה שכתוב, לא תעשו אלוקים אחרים על פניי. והטעם הוא שהאדם צריך להאמין שזה בא לו מצד השכינה הקדושה, כי אין עוד מלבדו, אלא השכינה הקדושה מראה לאדם את מצבו האמיתי, איך שהוא הולך בדרכי השם. זאת אומרת, שעל ידי זה שהיא שולחת לו אלו השאלות הנקראים מחשבות זרות, היינו שעל ידי המחשבות זרות האלו, היא רואה איך שהוא מתרץ את השאלות, שהם נבחנים למחשבות זרות, וכל זה האדם צריך לדעת את מצבו האמיתי בעבודה, כדי שידע מה לעשות. וזה דומה למשל, חבר אחד רוצה לדעת עד כמה חברו אוהב אותו, ובטח פנים בפנים חברו מסתיר עצמו מטעם בושה. לכן האדם שולח מישהו, שידבר לשון הרע על חברו. אז הוא רואה את התגובה של חברו בזמן שהוא נמצא מרוחק מחברו. אז האדם יכול לדעת את האמת, את מידת האהבה של חברו. והנמשל הוא, בזמן שהשכינה הקדושה מראה את פניה לאדם, שפירושו שהשם משפיע לאדם חיות ושמחה, במצב כזה, האדם מתבייש לומר מה דעתו על עבודה דלהשפיע, ולא לקבל כלום לעצמו. מה שאין כן שלא בפניה, היינו שהחיות והשמחה מתקרר, זה נבחן שלא בפניה. אז האדם יכול לראות את מצבו האמיתי שלו בבחינת בעל מנת להשפיע. ואם האדם מאמין שאין עוד מלבדו, כתוב, אלא שכל המחשבות זרות שהבורא שלח אותם, היינו שהוא הפועל, בטח כבר יודע מה לעשות, ואיך לתרץ את כל הקושיות. וזה נראה כאילו היא שולחת לו שלוחים, לראות איך הוא מדבר עליה לשון הרע, על המלכות שמיים שלו. כן אפשר לפרש את העניין הנעל. והאדם יכול להבין זה, שהכל בא מהבורא, כי ידוע שהבטישות, מה שהגוף בוטש את האדם עם המחשבות זרות שלו, היות שהם לא באים לאדם בזמן שהוא לא עוסק בעבודה, אלא הבטישות האלו שבאים לאדם בהרגשה גמורה עד כדי כך שהמחשבות האלו רוצצים את מוחו, הם באים דווקא אחרי הקדם של תורה ועבודה, שלמעלה מהרגילות. וזה נקרא אבנין למשקל בה. היינו שהאבנים האלו, מה שהוא רוצה להבין, השאלות האלו נופלים לו במוחו, שהולך אחר כך לשקול את מטרת עבודתו, אם באמת כדאי לעבוד בעל מנת להשפיע, ולעבוד בכל מאודו ונפשו, ושכל מאווייו יהיה רק לקוות שיש מה לרכוש בעולם הזה, הוא רק במטרת עבודתנו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא בשום עניינים גשמיים. ואז מתחיל ויכוח חריף, שרואה שיש פנים לכאן ופנים לכאן. ועל זה מזהיר הכתוב, לא תעשו אלוקים אחרים על פניי. שאל תאמרו שאלוקים אחרים נתן לך את האבנים לשקול בהם את עבודתכם, אלא על פניי. אלא האדם צריך לדעת שזהו בחינת פניי. והטעם הוא, בכדי שהאדם יראה את צורתה האמיתית של הבסיס והיסוד שעליו בונים את בניין של העבודה. ועיקר הכבדות שיש בעבודה היא, משום שהם בית כתובים המכחישים זה את זה. א', שמצד אחד אדם צריך להשתדל שכל עבודתו היא להגיע לדבקות השם, שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא כלום לתועלת עצמו. ב', ומצד הבית אנו רואים שאין זה המטרה העיקרית, היות שמטרת הבריאה לא הייתה שהנבראים ישפיעו להבורא, כי הוא חס ושלום אינו בעל חיסרון, שהנבראים ייתנו לו משהו, אלא להיפוך, שמטרת הבריאה הייתה מטעם רצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג ממנו יתברך. ולפי שבית עניינים אלו הם שני דברים הסותרים זה את זה, כלומר מקצה אל הקצה, שמצד אחד האדם צריך להשפיע, ומצד השני האדם צריך לקבל. זאת אומרת, יש בחינת תיקון הבריאה, א', שהוא להגיע לידי דבקות, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהיא שכל מעשיו יהיו רק בעל מנת להשפיע, ב', ואחר כך יכולים להגיע לידי מטרת הבריאה, שהיא לקבל טוב העונג מהבורא. לכן בזמן שהאדם הורגל את עצמו ללכת בדרכי השפעה, אז ממילא אין לו כלים דקבלה. ובזמן שהולך בדרכי קבלה, אין לו כלים דהשפעה. לכן, על ידי האבנין למשקל בה, הוא קונה את שניהם ביחד. משום שאחרי דין ודברים שהיה לו בזמן העבודה, ובזמן כשהוא מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים בבחינת השפעה במוחה וליבה, זה גורם לו שבזמן שהוא הולך להמשיך שפע עליון, היות שכבר יש לו יסוד מוצק שצריך הכל להיות בבחינת השפעה, לכן אפילו כשמקבל איזה הערה, כבר מקבל זה בעל מנת להשפיע. וזהו מטעם שכל יסוד עבודה שלו נבנה אך ורק על בחינת השפעה, וזה מכונה בשם שהוא מקבל בעל מנת להשפיע.
קשה לפרש. איך ללמד אותנו מה זה נקרא להשפיע? מלכתחילה לכן אנחנו קיבלנו טבע רצון לקבל, ואז עליו אנחנו לומדים מדבר טיפוחו, הנגדו. הרצון לקבל שלנו הוא מושפע ממשהו שעושה בתוך הרצון לקבל כל מיני תגובות, כאילו חריצים, עושה בו כל מיני חורים, בורות כאלה, שקעים, ומתוך זה הרצון לקבל הוא לאט לאט מרגיש, כי ההשפעות האלה הן שונות בגודל, שונות באופי, יש ביניהם קשר מיוחד שאנחנו לא מבינים את זה. הרצון לקבל הוא, אנחנו פתאום מגלים אותו שהוא רב גווני, שהוא מאוד עמוק ומורכב, והשפעות עליו בצורה כזאת גם כן רב גווניות ומורכבות. וכך אנחנו לומדים את הטבע שלנו, עד כמה שאנחנו יותר לומדים אותו, אז בעצם לומדים הבחינה שכנגדו, הטבע ההפוך. כי הלימוד שלנו הוא בא לנו מפגישת שתי תכונות מנוגדות, קבלה והשפעה. לכן, שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פנייך, הכוונה היא, או על פניי, זה הלימוד, שדווקא מתוך האלוקים האחרים האלו, אנחנו לומדים את הבורא, אנחנו יכולים להרכיב בתוכנו דמות הבורא, כי אחרת אין לו שום צביון, שום צורה שנוכל איכשהו לתאר לעצמנו מה זאת, מי זה, איך לגלות אותו, איך לגלות מה שאי אפשר לגלות. לכן על ידי ההשפעות השליליות שכך מורגשות ורצון לקבל, נבנה בנו יחס הפוך, ומתוכו אנחנו מתחילים לתאר לעצמנו מה זה נקרא רצון להשפיע, שלא יכול לבוא אלינו בצורה אחרת, לא בדמיון, לא בחוש, לא בפעולה שתהיה דומה לו לרצון להשפיע הזה מצדנו. הכל זה בא אך ורק על ידי זה שבכל האופנים השונים איזשהו כוח מיוחד, אור, פועל ומזמין בנו את איזה תגובות. ולכן העבודה שלנו היא קודם כל הכל לשייך לאותו כוח העליון שממש אין עוד מלבדו, אמנם שזה מאוד נגד הרצון לקבל, כי זה מעמיד אותו במצב שהוא חייב לסדר את עצמו לסדר את עצמו אני לא יודע מילים. גם כן, כן אין עוד מלבדי. זאת אומרת, האם הגישה הזאת היא נכונה? שכך הוא, זה מנטרל את זה, מי ימלוך, מה שנקרא. שתי כתובים המכחישים זה את זה, או אני והוא, הם היסוד של כל המצבים שלנו. ועד כמה שאנחנו לא מפחדים להיות ביניהם ולעמוד בפיצול הזה הלא פתיר, ולחכות ולדרוש בכל זאת שאנחנו חייבים לא רק להתבטל, אלא גם להשיג, להצדיק, להבין, להידמות. אם אדם לא בורח, אלא מסוגל לעבוד בפיצול, בהתנגשות של הדעות והרגשות, לא להאמין לשכל הבהמי שלו ולברוח ממערכה, אז מגיע לו שכל ורגש מהשמיים. ואז קונה צורה אדומה לבורא. לפני זה אי אפשר להבין מה זאת הצורה הזאת. אבל כשמגיע זה נקרא ישועת השם. מצאתי, מציאה. ולכן מי שמקבל על עצמו כל צורות העבודה שנופלים עליו ומרכין את ראשו ולא מעמיד את השכל שלו כי השולט והמבין והמחליט, אז הוא הזוכה. העיקר לא, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אחרי זה יש לך אמונה. שאלות.
דניס ממוסקבה שואל, מה הכוונה באבני למשקל בה?
במה אני שוקל את את המצבים שלי? אני שוקל אותם האם בלב שלי, האם ברגש שלי אני יכול לשקול. אני שוקל עד כמה שאני יכול לוותר על עצמי ולהסכים עם הבורא. להסכים עם הבורא, זאת אומרת לקבל כל המצבים שבאים, ולהכניע את עצמי כלפיהם, כלפי הקבוצה, לימוד, רב, התקדמות, הדרך. אם אני מסוגל לכל אלו להכניע את עצמי, ולהגיד עיניים להם ולא יראו, אחרי כל מה שאני בודק, וכל מה שאני מגלה כנגד, ואני מתחמם כנגד זה, אני לא רוצה ולא מסכים, וממש לא מקבל את ההנהגה הזאת. ואם אני אחרי הכל ברור לי שאני לגמרי נגד התנהגות הבורא אליי, ואני מכניע את עצמי דרך כל האלו האמצעים, זה רב, קבוצה, לימוד, הפצה, כל העולם, אז אני בעצם עושה את זה בהתחלה לפי אין ברירה, אחר כך אני מבקש לקבל יותר מאור המחזיר למוטף, שאני אעשה את זה לא מאין ברירה, אלא בשמחה בלמעלה מהדעת, ולא על מנת שאני אקבל אחר כך דעת העליון ויסכים עמו בלב ונפש, אלא אני רוצה להיות עמו למעלה מדעתי. נו, כך מתקדמים. כן.
יוסף מקבוצת ירושלים שואל, מה מאפיין את שני הכתובים המכחישים זה את זה?
אנחנו כל הזמן נמצאים במצבים ההפוכים. מפני שביסוד העניין הוא רצון לקבל עם כל הגישה שלו, עם הבנה, הרגשה, ורצון להשפיע שהוא ההפך. ההפך הזה אנחנו לא יודעים מי הוא מה הוא, אנחנו לא מכירים אותו. אלה מרגישים שזה פועל עלינו, וגם כן לא יודעים פועל עלינו, מה, זה בצור, צריכים לאתר את זה. בעולם שלנו נתנו לנו לכן, במקום רצון להשפיע של הבורא, כביכול כל מיני הצורות, היצורים, שכביכול הם משפיעים עליי. אני צריך להתחיל לקבל אותם שזה לא הם, אלא הכל פועל הכוח העליון, ובכל מיני האופנים האלו, הפניות האלו, ההשפעות הללו, דרך בני אדם, דרך בכלל, כל המקרים שבחיים, משפיע עליי, סך הכל, אני צריך לקבל אותם כי ההכרחיים, כדי ממני, כמו מהבצק, לעשות איזה צורת, הצורה הנכונה לאפייה. ואם אני מלכתחילה מקבל את הדברים האלה ומשתדל למצוא כוחות להתמודד עם העבודה עליי שנקראת עבודת השם, אז אני יכול בעבודה שלא עליי, ממש כמו ידיים עליונות על הבצק, אני עובר שני שלבים, כמו שאנחנו אומרים. מצד אחד, שאני מוכן שיבצע עליי כל העבודות מה שרק צריך, ואז אני מרגיש חזק את עבודת הידיים האלו עליי, כמו על הבצק, עד שעושה את הצורה הנכונה. זה נקרא צורת ההשפעה, זה נקרא דרגת הבינה, להשפיע על מנת להשפיע. אני מוכן להכל רק שיעשה לי אותה צורה, וזה מאוד קשה לי, כי הוא עושה את זה על ידי הלחצים. ואחר כך אני רוצה אפילו לעבור במצב לקבל מנת להשפיע, שאני רוצה בעצמי לתפוח על ידי שמרים, כמו שאנחנו לומדים בתלמוד עשר ספירות, שזה כבר הרצון לקבל בעצמו משתתף בתוך עיסה, ומבפנים בא לאותה הצורה כמו שהבורא עשה בו. וכך אנחנו מוכנים להשתאות הצורה. שזה כבר נקרא החמץ. כן? בתוך להשפיע על מנת להשפיע זה מצא. לקבל מנת להשפיע זה כבר החמץ שבא. גם כן מצטרף בצורה מתוקנת לאותה צורת הבורא שבנברא. אז כל העבודה היא בינתיים, בהתחלה, שאנחנו רוצים להתחיל בה, זה שכל הצורות שהן באות אלינו כדי להטביע בנו את צורת ההשפעה, הן צריכות להתקבל באדם בצורה רצויה, יפה, עד כמה שאפשר שהוא משתמש בסביבה, בכל מה שניתן, כדי להכין את עצמו לקבלת השפעת הבורא, לעבודת השם עליו. יכול להיות ש הוא מרגיש שהוא עושה את זה, אבל אם הוא עושה את זה לא על ידי גורמים חיצוניים שמיועדים לזה, זה לא נכון, זה רק דמיון שמתקדם לקראת קבלת הצורות מלמעלה. זאת אומרת, זה עוד לא הכנה לעיבור. כן, מוטי.
הוא כותב פה שעל ידי זה, על ידי האבנים, שעל ידי זה ידע את מצבו בדרכי השם. האם יש בכלל דרך לזהות אם אני בסדר?
אם אני מצבים שלי יכול להרגיש בתוך הקבוצה בהסכמה עם הלימוד, עם הרב, עם הספרים שלומדים, אז המצבים הללו הם יכול להיות שנכונים בדרך הוויתור. השלב שאנחנו נמצאים בו מלכתחילה הראשון הוא רק ויתור פשוט, הכנעה, ובזה אנחנו מתחילים לקבל אלינו כל מיני צורות העליון. זה עדיין לא צורות, זה איזה מין, אתה יודע, לפני ש עושים בצק, אז עושים ככה ממנו כל מיני ככה איזושהי צורה כללית, כן? עובדים עמו עדיין ללא צורה. אז אנחנו נמצאים בשלבים האלו הראשונים שבהם, ולבדוק עד כמה שאני עובר את זה, עד כמה שאני מסוגל, זה רק על ידי האם אני יכול להכניע את עצמי כלפי הסביבה. כן. אין אפשרות אחרת. כן.
מה בדרך, מה הטעויות הנפוצות שאדם יכול לעשות, שאמרת, על ידי גורמים חיצוניים, שזה דמיון, שזה לא, ממה להיזהר בעבודה הזאת?
אני לא יודע, יש הרבה כל כך פרטים וכולם הם ברגש, השכל בא רק אחר כך, שזה אי אפשר להסביר על זה. כמו שבכלל כל הדרך הזאת אי אפשר להסביר בשום ספר, אלה נותנים לנו קווים כאלה כלליים, אבל רגשות אי אפשר לבטא, אי אפשר לבטא אותם באיזה אמצעי. אפילו שאתה לוקח מוזיקה, אז זה לא ביטוי. זה לא ביטוי. זה מישהו שמרגיש ויודע מה קורה בתוך הצלילים האלו, הוא צריך להתקשר אליך, ואז אם אתם נמצאים באיזשהו מידת הקשר, דביקות, אז הוא יוכל בצורה יחסית כלפי הכלים שלו, להרגיש מה שקורה אצלך בכלים שלך. אבל בכל זאת זה יהיה נבדל אצלו וזה אצלך, וככה זה עד גמר התיקון. הקרום יישאר ביניכם עד אני לא יודע מה קורה אז, אבל בינתיים נשאר בכל זאת. עד כמה שנראה לנו שאין גבול. כן.
האם בכל רגע בורא לש את האדם?
זה כן. רק השאלה היא עד כמה שהאדם נמצא, מרגיש, מוכן להרגיש, מוכן לקלוט את עבודת השם עליו. זה בכל רגע. יש בזה איתים לכאן, איתים לכאן, זאת אומרת, אנחנו בכל זאת נמצאים בדומם צומח חי מדבר בכל מדרגה, לכן יש לנו זמנים גם כן שאנחנו יושנים, שאנחנו, נו, זה כבר לא תלוי בנו, יש בזה איזה עבודה כללית של כל המציאות איתנו יחד. יש עניין של יש, אנחנו מרגישים רק חלק קטן ממה שקורה בנו, וישנם הרבה, לכן מצבים, זמנים, שבהם אנחנו לא נמצאים בהכרה ברורה על מה, במה שעובר עלינו. כן.
מתוך מה שהאדם מרגיש, שהוא מרגיש את העבודה הזאת עליו, מה הוא צריך לחפש?
אנחנו לומדים את זה, אני לא מבין מה אתה שואל. קודם כל שאין עוד מלבדו. ראשון. שנית, איך אני מבטל את עצמי להשתדל להיות אובייקטיבי, מה שנקרא. אובייקטיבי זה שאני רואה דרך אובייקטיב. איך נוגעים את זה? בדרך חדשה. חדשה זאת אומרת שזה לא עין שלי, אלא זה משהו שהוא ככה מחוץ לי, מגדיל, מקטין, עושה פוקוס, או ההפך, שזה דבר מלאכותי, לא תלוי ברגשות שלי. זה נקרא אובייקטיבי. זאת אומרת שמצלם כמו המצלמה את המצב. אז אני צריך להרגיש כאן הרבה הבחנות כדי להגיע להיות כמצלמה. עכשיו, כמצלמה הזאת, אז מה אני רוצה לצלם? אני רוצה לצלם את הבורא. אז איזה מצלמה אני צריך להיות? הרצון לקבל שלי, שזה נגיד הסרט בפנים שעליו אני מצלם, הרצון לקבל הוא צריך להיות לא תלוי בי. צריך להיות לגמרי, לגמרי, תחת הצמצום מהגישה שלי, מהיחס שלי, שאני מתעלם ממנו, אז הוא יצלם את התמונה האמיתית. לא שאני בדרך כמו בפוטושופ מתחיל כבר ככה לשנות אותה. זאת העבודה הראשונה. כן.
אז מתוך אותה עבודה, להגביר את הדירות עבודת האור על האדם, איך הוא עושה את זה? בשביל שילוש אותה עוד יותר?
עד כמה שהוא מסוגל להיות רגיש לכל הדמויות, יחסים של הבורא אליו, שבכל רגע משתנים, בהתאם, והוא מוכן להיות כל הזמן בהתאם לזה, להיכנס בהדדיות עם מה שקורה לו, ולהיות כמה שיותר מנותק מעצמו. זה לא פשוט, כי להיות מנותק זה להיות עוד יותר מחובר לעצמו. כן? כי צריך כל הזמן לראות במה כן ובמה לא הוא עדיין תלוי. אז עד כמה שהוא מתחיל העבודה הזאת, הוא בעצם יותר ויותר נמצא בהתקדמות לזהות את הדמות הבורא בצורה יותר ויותר ברורה. אבל בהתאם לעד כמה שהוא בינתיים מנטרל את עצמו, והכל כדי לתת לבורא להופיע עליו, על הסרט הזה, על השכבה הרגישה הזאת להשפעת האור. כן.
הרגישות של האדם כלפי העבודה של האור, מה מפתח בו את הרגישות הזאת מפעם לפעם?
הרגישות הזאת תלויה בכסף. אתה יודע, זה חומר העיקרי שבסרט שמצלמים עליו. כיסוי. עד כמה שאתה מכסה את עצמך. אז עליך, על החומר שלך, יכול להופיע דמות הבורא. בצורה הפוכה, נגטיב. כן.
אז למצב הנוכחי של האדם, בשבילו, מה זה אותו כיסוי שהוא יכול לשים?
אם הוא מכניע את עצמו כלפי הסביבה, אין לו שום צורה, אין לו שום כיסוי, אין לו אחרי מה להסתתר, אין לו במה להתכסות, אין לי רק שרוצה, כמו תינוק, כמו ילד קטן, רוצה להתחבא בתוך הגדול, ככה זה שעושה כלפי הסביבה. אבל זה לא, תינוק עושה את זה מטעם האגו שלו, מטעם הרצון לקבל. ואנחנו ההפך, אנחנו צריכים לעשות זאת בעבודה גדולה נגד האגו, בביטוי שלו. להכניע את עצמו כלפי רב, קבוצה, לימוד, הפצה. זה... אבל זה כיסוי. נועמיקם, משפט אחד.
כן, בעניין העיסה אומרים אין על נחתו מעיד על עיסתו. פעם היה נחתו והיה אופה. ובאמת אנחנו רואים
משפט אחד.
כן, אז
זה לא שיפור, אני אומר ברצינות, נו.
השאלה שלי, איך זה ששולחים אותנו לקבל את התגובות או את הערבות מהסביבה מצד אחד, מצד שני שולחים אותנו כל פעם לקבל מפח נפש מזה.
מה?
שזה צריך איזו הקדמה קצרה.
אני לא צריך הקדמה, שאלה.
השאלה היא כזאת, אנחנו מקבלים את הדלק שלנו מהסביבה, גם שולחים אותנו, זה תנאי הערבות, שולחים אותנו לקבל את את הגדלות שלנו ואת ואת ההכרחיות שלנו מהסביבה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו שולחים אותנו לקבל כל פעם מפח נפש, כי הרי אנחנו לא
טוב,
מקבלים.
טוב, עד שאתה לא תתחיל לכתוב שאלות.
כתבתי, יש
לא, לי... לא, במשפט אחד, אל תרים לי יד.
טוב.
סיכמנו. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.